אני מוביל כבר זה כמה שנים, שבע שנים, קבוצה של 929. אגב, מי מכיר פה את 929? מי שמע על הפרויקט, על המיזם? מיזם של הרב בני לאו, מתחיל לפני משהו באמת כמו 7-8 שנים, אולי אפילו יותר עכשיו. כן, נו, בבקשה. אז יש קבוצה אחת, פעם היא התהדרה בזאת שהיא הקבוצה 99 הכי צעירה בעולם, ככה התחילה. זאת הייתה קבוצה שהתחלנו פה בגבעת שמואל, בבית כנסת שלנו, והתחלנו שם ללמוד את מלאכים. קבוצה שם נקראה מלאכים בשבת, וזה היה לילדים בני 11-12. סיימנו את מלאכים, כל שבת פרק, משם ירמיהו, ישעיהו, תרי עשר, עכשיו אנחנו יחזקאל, ומפה לשם הילדים כבר, הילדים בצבא, כן? הילדים בצבא, זה עכשיו כבר, אני לא בטוח שאנחנו יכולים להתהדר כבר בשם של הקבוצה הכי צעירה בארץ, אבל היא בטח הייתה אחת מהקבוצות הראשונות בגבעת שמואל. קבוצה, שוב, מאוד מעניינת, שאנחנו לומדים בה כל שבת. הנה הפרסום שלי, כל מי שרוצה, כל שבת בשעה 10:30, 10:45, בשמחה אולצברג, קהילת צעירי הדר. אגב, אנחנו משנים לשם, לקהילה את השם, אנחנו כבר לא נהיה צעירי הדר, משנים את השם ככל הנראה להוד והדר, נראה יותר מתאים. אבל אנחנו עושים, כן, זקני הדר, נו, חסד והדר, כן, נו, אז אנחנו עושים שם שיעור. ואני רוצה רגע לספר לכם, שוב, הקריאה התחילה, רק אתן מילה אחת על הפרויקט של 929, ואני אעשה פה את השיווק שלי לרעיון של הרב בני לאו, ומאיפה הדבר הזה התחיל. והדבר הזה התחיל, ואני זוכר אותו עדיין שהוא אמר לי את זה, זה שהתנ"ך שנחשב במשך הרבה 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 שנים בתור הקושן שלנו, השטר קניין שלנו על על אדמת ארץ ישראל, או לפחות החיבור שלנו לארץ ישראל, הולך ונשמט. אני זוכר אותו אומר את המילה הזאת, נשמט. וזה קורה משתי זוויות שונות. הזווית הראשונה היא, נקרא לזה, הזווית היהודית דתית, קו נטוי חרדית, שלומדים תנ"ך בעיקר נח אך ורק בקונטקסט של גמרא. אני כמובן עושה פה הכללות ואולי קצת מקצין, אבל שוב, זה יעזור לסיפור. שלומדים את הנח, לא לומדים נח לבד, אלא לומדים את זה בתור, אם יש מקור בתוך הגמרא, מתוך יחזקאל, מתוך הושע, מתוך מיכאל, הולכים ומסתכלים. אז זה צד אחד, ואין כבר קריאה של נח או תנח כמו שהוא. ומהצד השני, החברה, נקרא לזה החילונית או החינוך הממלכתי, הולך ומסתכל, נקרא לזה ככה, ביותר ויותר בין אנטיגוניזם לחוסר רלוונטיות על התנ"ך עצמו. מצחיק, אני דיברתי לפני כמה ימים עם גיסתי, והיא אמרה לי שהיא זוכרת שהיא הייתה תלמידה בממלכתי דתי, אז הם היו מתקנאים בבתי ספר החילונים שיודעים תנ"ך יותר טוב מהם. המורים שלהם בבית ספר הממד הם תלמדו מהחילונים שיודעים. זוכרים גם, זה היה דבר מאוד 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 רציני. ועם הזמן התנ"ך הולך ונשמט. והרב בני לאו נתן את הדוגמה של, אם אתה נמצא בתוך סירת מפרס באמצע ים ותשט, ופתאום אין רוח, נעלמה הרוח, מה עושים? מוציאים משטים ומתחילים לחתור. לאיפה חותרים? לעבר הרוח. ובאיזשהו מקום, פרויקט 929 זהו פרויקט של חתירה לעבר הרוח, לקחת את התנ"ך ולמצוא בו את המקום הרלוונטי לכל ישראלי יהודי באשר הוא במאה 21. זה הרעיון של הפרויקט הזה, ומשם אני הגעתי. ואני אספר לכם משהו שאני בטח לא נוהג לספר לא אין שום מתגאה, אבל לא מספר את זה בתור חלק מההרצאה. אבל אני ברמה האישית, אני לא איש אמוני. למדתי תנ"ך, את התואר השני, יש את הכל. אני לא איש אמוני, ואני מוצא את עצמי בשנה האחרונה עומד ומרצה לא פעם ולא פעמיים במכינות קדם צבאיות, דתיות, מעורבות, באמת ילדים מתוקים, אחד אחת, פשוט ככה. ואתה רואה בעיניים הקלות שלהם את הבקשה שמחזיקים את הספר הזה ואומרים ומבקשים, תראה לנו בבקשה איך זה יכול להיות רלוונטי עבורנו כאן והיום. ואת הסיפור שאני מספר להם אני מבקש היום לספר לכם ברמה של כיוון של מה אני יכול לקחת מהתנך. אז אם תרצו, ה-35 דקות הקרובות לא הולכים להיות סקירה היסטורית רצה על כל התנך, אלא איזשהו ניסיון לקחת את התנך ולשאול מבחינתי, מבחינת הילדים שאני מדבר איתם, מהו אחד מהסיפורים המכוננים, מהו המוסר השכל, או אם בצורה יותר פשוטה, אם אני מחזיק את הספר הזה בתוך התיק שלי, בתוך ארון הספרים שלי, מה הוא יכול לספר לי. ואת זה אני רוצה לשתף איתכם היום. אז לאחר ההקדמה הזאת, אני הולך, בואו נצלול ישר בפנים. אני מקווה שכולם הביאו תנכים, אם לא, נוכל לנצל את העובדה שהיום בכל זאת יום חול, אז אפשר, אפשר סמארטפונים, אפשר סמארטפונים. אני כל פעם מפני שנקרא מקור, אני אגיד, יש, קיצור, יש תנך אונליין, יש 929, אני אתן לכל פעם לאחד, וכאילו, לתת לכם להתארגן על הדף, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא. אם יש פה איזשהו תמה, לכל ספר כמעט יש תמה, רעיון מרכזי. אם אנחנו מנסים לקחת את כל ספר בראשית, קחו את כל ספר בראשית, ולשאול מה השאלה שעליה ספר בראשית בא לענות. מה תהיה השאלה? מה תהיה השאלה שעליה ספר בראשית מנסה לענות? סליחה? הייתי הולך על זה, מילא היית אומר פרשת בראשית, בסדר. ספר בראשית. מי הם ההורים שלנו? זה נכון, אבל זה עוד יכול היה להמשיך הלאה. כאילו, זה נכון, אבל יש בזה. אני הייתי בא ואומר, שימו לב לסוף, כן, יש פה עוד רעיון? כאילו, אני אגיד את זה, תגידו, וואלה, לא חשבנו על זה בצורה הזאת, אבל כן, יש פה הרבה. אם אני הייתי מגיע ומסתכל ברמה ההיסטורית על ספר בראשית, זה עונה על השאלה איך אנחנו הגענו למצרים. איך אנחנו בתור עם הגענו למצרים. אם אגב תרצו, הספרים לאחר מכן בתוך התורה, זה מה קורה לנו אחרי שאנחנו יוצאים ממצרים, ומתי זה נגמר התורה? שנייה לפני שנכנסים לארץ ישראל. באיזשהו מקום ספר התורה ברמה היסטורית, אם נזיז רגע או נתעלם לרגע מכל החוקים מסביב וכל התורות, השאלה המרכזית בספר בראשית, איך הגענו למצרים? ובפרקים אחרי זה, מה קורה אחרי שאנו יוצאים ממצרים? ואם אנחנו עכשיו נבוא ונשאל ברמה הפשוטה, למה אנחנו הגענו למצרים? התשובה הפשוטה באמירה היא תהיה רעב, נכון? היה רעב במצרים, היה רעב במצרים, אז הלכנו למצרים, כן, אבל גם אברהם ירד בגלל הרעב במצרים. זאת לא התשובה היותר, אם נלך יותר חזק מזה, הם ירדו למצרים והם אחרי זה גם נשארו בספר בראשית במצרים. ולמה נשארו במצרים? בגלל יוסף. ואיך יוסף הגיע למצרים? שנאת אחים. שנאת אחים. היה לי פעם מישהו חכם שאמר, שנאת חינם זה מילה מאוד מאוד, זה מונח מאוד מאוד יפה, הבעיה שהוא מאוד מתעתע. כי בעיני מי ששונא, השנאה שלו היא לא חינמית. שנאת אחים. עכשיו, אם נצלול רגע בתוך הראש שלנו ונלך לסיפורי האחים בספר בראשית, אנחנו, סליחה? בגלל השנאה נמכר. נמכר, הגיע, לאחר... אם לא היה נמכר, לא היה נשאר, היו חוזרים. או שאולי היו מגיעים, או שמי יודע מה היה קורה. יכול להיות. הכל מאה אחוז. אין לי ויכוח איתך.
אני חושב
שבשביל
יש
כמובן
שהתוכן
הוא
הכי
חשוב.
כשאתה מפליל לטובה הילד, אתה
מתאמר מה אתה מתאמר. מסכים לחלוטין. ויש גם מפרשים שהלכו והסתרו איתך, אבל אם תיתנו לי רבותיי, תיקחו רגע את כל סיפורי האחים בתוך ספר בראשית, ואנחנו נתחיל ברצח, נעבור אחרי זה, בוא נאמר, לגירוש, נכון? אברהם וישראל, אז התחלנו ברצח, עברנו לגירוש, המשכנו אחרי זה לסוג של בריחה, נכון? ובסוף יש, באיזשהו מקום, המצב הטבעי ביותר עד פרשת וישב לאחים, זוהי היפרדות בצורה זו או אחרת. באיזשהו מקום, יעקב מנסה ללכת נגד התמה המרכזית של ספר בראשית, והוא מנסה בכל זאת להדביק את יוסף לאחד, על אף הקנאה, על אף החוסר אהבה. אם אנחנו נפתח את בראשית פרק למזיים אחרי החלום, זה חלק שרובכם מכירים, לא חייבים לפתוח, שימו לב, ויקנו בו אחד ואביו שמר את הדבר, והלכו אחד לראות את צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם. אני הייתי מצפה בשלב הראשון, על בסיס מה שאני כבר מכיר בתנך, זה זמן טוב לברוח, זה זמן טוב ללכת, שלא תגמור לי כמו הבל, בוא נעשה כמו ישמעאל, שלא תגמור מה שהיה עם אח שלי, זה זמן טוב ללכת. אבל לא, אומר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. ומה יוסף עונה לו? ויאמר לו, הנני. עכשיו, אומרים הנני בתנך, זה מיד מחזיר, יש רק הנני אחד. נכון? זה הרי מחזיר מיד בתוך הזיכרון של הנה, אברהם אמר לקדוש ברוך הוא הנני, נכון? יוסף אומר לאביו הנני. יעקב מנסה לשבור את התמה הזאת של שנאת אחים, ויוסף הולך, הם רואים אותו ומתנכלים בו להמיתו. אם תרצו עוד רמז במחירה של יוסף, למי יוסף נמכר? תשובה יהודית מצויה, האחרים, האחים שמוציאים אותו, ועוד הישמעאלים והמדיינים. עכשיו, המדיינים, ויש גם המדנים, נכון? עכשיו, ישמעאלים, מי זה ישמעאלים? זה הבן המגורש, או סליחה, הסבא, או כביכול הסבא. ומי זה המדיינים והמדנים? הם הבנים של כתורה. כתורה הזאת אשתו לצורך העניין השלישית של אחרי הגר, אחרי שרה ואחרי הגר. ומה קורה לבני מדיין ולמדנים? מה קורה איתם? מה אברהם עושה איתם? נותן להם מתנות וישלחם. איזשהו מין אקדח שנשלט במערכה, נקרא לזה ברית המגורשים. האם יש פה איזשהו חיוך אירוני של התנך, שדווקא יוסף הולך ונמכר לאלה שגורשו, או לבני אלה, נכדי אלה שגורשו דורות לפני זה? יוסף מגיע למצרים, ולאחריו, אחרי הסיפור הידוע, מגיע שאר העם. ויש פחד גדול בתורה, חשש גדול בתורה מלחזור למצרים. לא נגד המצרים. איך אנחנו יודעים שלא נגד המצרים? מצרים מותרים לבוא בקהל ישראל. בניגוד למואבים והמונים, למה? כי גר היית בארצו, נכון? הם נזכרים בנשימה אחת יחד עם האדומים. לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. אין לנו בעיה אקוטית, או ליתר דיוק, אין לתורה בעיה חזקה עם מצרים בתור מצרים, אבל יש לה בעיה מאוד מאוד רצינית עם מצרים. לא לחזור למצרים. אחד מהמצוות המכוננות והייחודיות בספר דברים, שאין, זה רק שם מופיע, לא מופיע בספרים אחרים, זוהי מצוות המלך. אסון תשים עליך מלך, נכון? עכשיו בגדול אין יותר מדי מצוות עשה למלך, מעבר לכתוב את הספר תורה. המצוות הלא תעשה כמובן זה נשים, כסף וסוסים. למה אסור לו להרבות סוסים? עכשיו כולנו זוכרים את הפירוש של, איך קוראים לזה? של המורה שאומרת, כן, סוסים זה אומר כבוד, ואז הוא יעשה מלחמה, אבל האמת היא שהתורה נותנת, נכון, התורה נותנת סיפור פשוט מאוד, רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה. אנחנו השקענו שנים בלצאת ממצרים, אנחנו לא באים לארץ, אתם לא נכנסים לארץ רגע לפני הכניסה לארץ רק כדי לשים על עצמכם מלך ולחזור בחזרה למצרים. אגב, הפסוק האחרון בספר בראשית, או המילה האחרונה בספר בראשית, וימות יוסף בן 110 שנים והכנתו אותו ועשים בארון במצרים. איך הגענו למצרים? אנחנו לא רוצים לחזור למצרים. שנאת אחים והמחירה היא מה שגלגלה את כל הדבר הזה, באיזשהו מעשה שיעקב ניסה ללכת נגד הכיוון הרגיל של ספר בראשית. באיזשהו מקום ללמוד, זה נגמר שנכנסנו לתוך מצרים. ואני בא לטעון שהרבה מספר התנ"ך שאנחנו מחזיקים זה עוד מגיע לענות על השאלה האם אנחנו נצליח להתגבר על שנאת האחים, האם נצליח להתגבר על שנאת האחים ולא לשוב למצרים, האם נצליח להתגבר על שנאת האחים ולא לשוב למצרים. ואני רוצה עכשיו להביא שני סיפורים מכוננים, והם שני סיפורים שיראו לכם תלושים לחלוטין, כי אחד נמצא איפשהו טבוע באמצע ספר מלאכים, שגם ככה מתבלבלים בכל שמות המלאכים, נכון? כולנו זוכרים את דוד, שלמה, חזר רחבעם, ואז הכל נעשה לאיזושהי מין עיצה כזאת, נכון? צלט של וואו וואו, ורק כדי לבלבל לפעמים יש מלאכים עם אותם שמות, פעם יהודה ופעם ישראל. אנחנו נצלול לתוך אחד מהפרקים שם, ואז אנחנו נקפוץ לעוד פרק אחד 300 שנה קדימה ותראו איזה יופי. אז שימו לב, מי שרוצה לפתוח, בבקשה לפתוח מלאכים א' פרק ט"ו פסוק כ'. מלאכים א' פרק ט"ו פסוק כ'. בזמן שאתם מדפדפים, אנחנו מדברים פה על שתי ממלכות, ממלכת יהודה וממלכת ישראל. בסוגריים אני אגיד, יש לנו איזשהו מין מחשבה רומנטית כזאת שממלכת יהודה וישראל רוב הזמן הייתה ביחד, אבל כל פעם הם היו צריכים להיפרד מאיזושהי סיבה. אבל האמת היא ברמה היסטורית שזה הפוך. רוב השנים הממלכות האלה, ממלכת יהודה וישראל, חיו אחת ליד השנייה, לפעמים בשלום, לפעמים במלחמה, לפעמים באדישות. התקופה שהם חיו ביחד בתור ממלכה אחת זו תקופה מאוד מאוד קצרה של שאול, דוד, ואיכשהו שלמה הצליח להחזיק את זה. ודרך אגב, גם בתקופת דוד וגם בתקופת שאול, כאשר העם יוצא למלחמה ופוקדים את העם, מונים כמה הגיעו מישראל וכמה הגיעו מיהודה. אז אנחנו עכשיו במלאכים א' פרק ט"ו פסוק כ'. יש לנו פה שני מלאכים, מלך אחד, מלך יהודה המלך עשה, ומלך אחר, מלך ישראל בעשה. רק להגיד עוד מילה אחת, לאורך כל ההיסטוריה ממלכת יהודה היא הממלכה הקטנה המינימליסטית, בממלכת ישראל היא הממלכה הגדולה. למה כולנו זוכרים את ממלכת יהודה? כי זה מה שנשאר. איך אמר צ'רצ'יל? ההיסטוריה תזכור אותי לטובה. למה? כי אני אכתוב אותה, בדיוק. תראי, רבותיי, אבל ברמה התודעתית של ההיסטוריה, ממלכת ישראל אז היא הייתה הממלכה החזקה. ויש לנו פה מלחמה בין עצה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. שימו לב, בממלכת ישראל היא בגדול בצפון, גבעון, שילה, שומרון, שכם, בממלכת יהודה יותר בדרום. יהודה היום בגדול. ויעל בעשה מלך ישראל על יהודה ויבן את הרמה. עיר רמה או מקום רמה ממש על הגבול בין ישראל ליהודה. לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. מצור, ישראל נגד יהודה. ויקח עצה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית אדוני ואת אוצרות בית המלך ויתנם בעבדה וישלחם המלך עשה אל בן הדד מלך ארם, שהוא איפה יושב? נכון, באזור ארם דמשק, נכון, באזור כאילו מצפון, צפון מזרח לישראל. ברית ביני ובינך ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך שוחד כסף וזהב, לחפרה את בריתך, את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעליי. תעזור לי, משלם לו כסף, תעזור לי. שמה? לא, בלי מילים כאלה. נותן לו כסף, יש כרגע את זה ככה. כן, אולו. אולו, כן, הנה שלחתי לך שוחד כסף, נכון? צודק? כנראה הם בזה, נו, ראים? כן, כן. בבקשה. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו על הרי ישראל. איפה הוא יתקוף הדד? בצפון, תגידו אם המקומות האלה נשמעים לכם מוכרים. ויח את עיון, מי מכיר את נחל עיון? את עיון ואת דן. ואת אבל בית מאחה, המקומות האלה נמצאים היום באזור החולה, אנחנו כל באזור רמת נפתלי, כן? ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי. הולך ופותח חזית שנייה נגד ישראל בצפון. ויהי כשמוע באשה, ויחדיו מבנות את הרמה, וישם בתרצה, עוצר את הבנייה ברמה, וחוזר לאמצע, לתרצה. תרצה היא הבירה של ממלכת ישראל עד שעוד כמה שנים יבוא עמרי אבא של אחאב ויבנה את שומרון, ואנחנו עדיין לא שם. כרגע תרצה עיר הבירה של ישראל ונעצרת ונגמר המצור. ועכשיו מה? תארו לעצמכם, יש לנו את הרמה, חצי מצור, חצי משהו, חצי בנוי שבנה באשה. מה יעשה עכשיו עשה? שימו לב. והמלך עשה השמיע את כל יהודה, אין נקי, גיוס כללית לכולם. ויצאו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה באשה, ויבן בם המלך מסע את גבע בנימין ואת המצפה. בונה מקום אחר בשם המצפה. בונה מקום בשם המצפה ביהודה, עיר יהודית שנבנית מהעצים ומהאבנים שאיתם בנה באשה את הרמה. שאלה, מה נשאר מכל ה... לוקחים את העצים, לוקחים את כל היסודות, מה נשאר? בור. שר חול, בור, מאמורה, לא יודע, נשאר, שטח ריק. בור, שר בור. סיפור אחד, יש כביכול סיפור שנשאר לנו פה. זה עכשיו המקום, אבל אקדח שנורה במערכה הראשונה ישלט בשלישית. אוקיי? רק תזכרו, ישראל, אפרים, יוסף, יהודה, אנחנו יודעים. אנחנו עכשיו הולכים לקפוץ משהו כמו 200-300 שנה קדימה, לאחר חורבן בית המקדש. לקטע שכולנו מכירים בתוך מלכים בית פרק כפי, מה קורה חורבן אחרי חורבן בית המקדש? מי נשאר בארץ? אנחנו בעצם אחרי הגלות השלישית, יש גם שיגידו הרביעית, היה לנו את יהויכין, יש לנו את נבוכדנצר. מי נשאר בארץ עכשיו? חזקיהו, סליחה, לא חזקיהו, גדליה בן אחיקם. והעם, מלכים ב' פרק כ"ה, והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. יש משהו אחד שאני רוצה שנזכור על גדליהו. מה גדליהו לא? גדליהו אינו מבית דוד. גדליה אינו מזרע המלוכה. כי אם יהיה מישהו מזרע המלוכה, יגידו לנו. וישמעו כל הצרי החיילים, הם הבאנשים, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו אל גדליהו המצפה. זוכרים את המצפה? רבותיי, שיהיה ברור, זאת הפעם האחרונה שנזכר המצפה בספר מלכים. אני מבין שמבחינתנו זה היה לפני שתי דקות, אבל לאדם שקורא את ספר מלכים, מה זה המצפה? מי שם? מצפה זה, אולי אני זוכר את שמואל במצפה, משהו כזה, כן? זה לא משהו. סליחה, מלכים ב' פרק כ"ה, פסוקים כ"ב עד כ"ו. סליחה. ויבואו גדליה המצפה, וישמעאל בן נתניה, ויוחנן בן קרח, ושריה בן תנחומת, הנטופתי, וכן ההמה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו לאנשיהם, ויאמר להם, אל תראו מעבדי הכסדים. שבו בארץ, ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. הנה באים ימים של שקט. ממש ככה. אחרי הגשם הגדול והנורא, ממש ממש אפשר לנשום ולהירגע, אומר להם גדליהו. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה. ישמעאל, שאנחנו הרבה פעמים נוטים לשכוח, הוא מזרע בית דוד. ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו בימות, ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה. ויקומו כל העם, מקטון ועד גדול, ושרי החיילים, ויבואו מצרים, כי יראו מפני כסדים. מה קרה פה? זה הסיפור של צום גדליה. כולנו כבר מכירים את הסיפור הקטן הזה. מה אבל באמת, אם אנחנו לרוב רוצים הרחבה בספר מלכים, לרוב לאיפה נלך? דברי הימים. רק שפה דברי הימים לא עוזר, למזלנו, ספר ירמיהו הוא אחד מהספרים, אחד מספרי הנבואה המבולגנים ביותר שיש. הפרקים הם ללא סדר, שזה שיהיה בדיחה, שהרי את ספר ירמיהו, מי שהרי ערך את הכל זה ברוך בן נריה, והם הרי הם יצאו לגלות, נכון? אז ברוך בן נריה החזיק את כל הדפים, ובאיזשהו שלב הכל נפל לו והתבלגן, ואז יחזיר את הכל, והכל התבלגן. כל פעם שאתה קורא את ספר ירמיהו, אתה צריך לשאול, איפה הפרק הזה נמצא במרחב ההיסטורי? איפה אני נמצא במרחב הזמן? בחזקל אתה צריך לדעת איפה הוא נמצא, אם הוא נמצא בארץ או הוא נמצא בשמיים. אצל ירמיהו אתה יודע שהוא בארץ, אבל אתה לא יודע בדיוק מתי. צנועה למרחב. אבל בתוך ספר ירמיהו, למזלנו, מופיע הרחבה של מה קרה במצפה. ועכשיו אנחנו נקרא את זה. אז אני מבקש לפתוח את ירמיהו מם, פסוק ו'. אנחנו עכשיו הולכים לקבל את גרסת הבמאי של מה קרה במצפה עם גדליה. מודה, אולי אתכם כן, אני מודה ומתוודה, זה לא היה חלק שהיה נמצא בתוכנית הלימודים שלי בתור נער בחינוך הממד, לא ביסודי, גם לא בעל יסודי. אנחנו פרק מם פסוק ו'. אוקיי, שימו לב רבותיי, לדעתי החלק הזה מרתק. ויבוא ירמיהו אל גדליה בן אחיקם המצפתה, אוקיי? כל בסדר. וישב איתו בתוך העם הנשארים בארץ. וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה, המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף ומדלת הארץ מאשר לא הוגלו בבל, אה? ויבואו אל גדליה המצפתה, וישמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קרח ישראל בן תנחומת כן ובני יפי הנוטפי ויזניהו בן מאחתי אמא ואן שם וישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולהם שם לאמור אל תראו מעבוד את הכסדים שבו בארץ ואיבדו את מלך בבל ויטב לכם. עד כאן כמעט אחד לאחד, נכון? מסכימים? מילה פה מילה שמה, אותו סיפור. איזה יופי, כי בתוך סיפור שהוא דומה, אנחנו עכשיו נוכל להתחיל לחפש מה שונה. ואני גדליה, הנני יושב במצפה, לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו. ואתם אספו יין וקיץ ושמן, ושימו בחליכם ושבו בעריכם אשר תפסתם. כן, מה זה קיץ? שאלה לשולחן שבת, פעם באה שהילדים הנכדים מגיעים. מה זה קיץ? תאנים, תאנים, נכון? מי הנבואה? מי זוכר הנבואה? כלוב קיץ אני רואה, נכון? כלוב קיץ זה סל תאנים, קיץ זה תאנים, עונת התאנים בקיץ, או נקרא קיץ בגלל שזה עונת התאנים. אם אנחנו כבר בקטע של נכדים, ככה נקפוץ רגע למשהו קטן ויפה, סתם ככה קבלו במתנה וורט. קטיף גפן בציר. קטיף זיתים, מסיק. קטיף תמרים, גדיד, נכון? קטיף תאנים, אריה, אריה, נכון? שנאמר בשיר השירים, אריתי מורים סתמית. ועכשיו רבותיי, משהו שפריע לי מאוד בתור ילד. שימו לב, החידת של שמשון הגיבור, מאז יצא מתוק, מי? או מהו, לא זוכר, מהי או מהו, מאז יצא מתוק. ואז מגיעה התשובה, מה אז מאריה ומה מתוק מדבש, ועם כל הכבוד אתה בא ואומר, לא הבנתי את התשובה. מה התשובה במילה אחת? אריה, אריה. אריה האז, אריה קטיף התאנים, מאז יצא המתוק. קבלו את חידת תרתי המשמע הראשונה שבתנך. בבקשה, הנה לכם עבורת ככה, על הדרך לשבת בערב, שבת בצהריים, אוקיי? אז נחזור, בקיץ ושמן, ושימו בחליכם, ושבו בעריכם אשר תפסתם. וגם כל היהודים אשר במואב, ובבני עמון, ובאדום, ואשר בכל הארצות, ממש, סלחו שאני אומר את זה, קיבוץ גלויות, שמעו כי נתן מלך בבל שארית ליהודה, וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן, וישובו, תראו איזה יופי, שיבת ציון לפני כורש. לפני כורש כולם, וישובו כל היהודים. שיבה, לא ביבואו, וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם. ואתה שומע באוזניים, הקבץ נדחך, נכון? אתה ממש שומע, אשר נדחו שם. ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה, ויספו יין וקיץ הרבה מאוד. למה נאמר הרבה מאוד? רבותיי, האנשים האלה לא עניים, הם חיים באיזושהי רווחה כלכלית. אני אגיד את זה בשקט כי לא נעים, אבל אולי גם לא כל כך רע להם. נכון, אין בית מקדש, נכון, אין עצמאות מדינית, אבל בואו, אם אפשר ללכת כל יום לעבודה, לעשות מה שצריך, לחזור הביתה ולחיות בשלום, במזרח הקדום הדבר הזה הולך לא, כאילו, זה לא רע, כן? ויוחנן בן קרח, אני ממשיך הלאה, בכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה, ויאמרו אליו, הידוע תדע, כי בעליס מלך בני עמון, שלח את ישמעאל בן נתניה להקותך נפש? הוציאו עליך חוזה גדליה. בעליס מהמון, הוא שלח את ישמעאל בן נתניה, כן זה מזרע המלוכה, להרוג אותך. ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. ויוחנן בן קרח, איך אומרים טייק וואן? טייק טו, יוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה, בשקט, לאמור אל חנה ועקה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע, למה יקה כאן נפש? ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך ועבדה שארית יהודה. שימו לב רבותיי מה אומר פה יוחנן בן קרח, אתה לא יכול להרשות לעצמך להרג. אתה כאילו, אתה זה שארית ישראל, אתה תמות פה, כל שארית יהודה תיעלם, תפוץ על פני הארץ. אז אם אחד אומר אותי זה, הוא רוצה להרוג אותך, השני בא ואומר לו, תקשיב, תן לי לעשות את הצעד מניעתי הזה, יש לך אחריות בתור מנהיג. ויאמר גדליה בן אחיקם אל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. וואו, שקר אתה דובר אל ישמעאל. ואם תרשו לי רגע להוסיף פה עוד משפט ברוח הזמן, יהודי לא הורג יהודי, לא יקרה, לא יקרה. שקר אתה דובר את ישמעאל. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בנתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ורבי המלך ועשרה אנשים איתו. עכשיו, אומר עשרה אנשים איתו, יכול להיות, יכול להיות עשרה אנשים? כי אני שומע מישהו הולך ואני שומע עשרה אנשים, וזה מעיף אותי ישר אחורה לעשרת השבטים, לעשרה אחים. ויכול להיות שאני הולך פה ויש לי פה הדהוד של אותה מעשה של ספר בראשית, יכול להיות שיש פה איזשהו הד. ועשרה אנשים איתו אל גדליהו בן אחיקם המצפתה, כן, המצפתה, הולכים, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. זוכרים? יוסף רואה את האחים שלו יושבים, ואחרי זה הם אוכלים, רואה אותם אוכלים לחם, אוכלים איתו. ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים, כל פעם יזכירו את עשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו אשר הפקיד מלך בבל בארץ, ואת כל היהודים אשר היו איתו, את גדליהו במצפה, ואת הכסדים אשר נמצאו שם, ואת אנשי המלחמה, היכה ישמעאל. ויהי ביום השני להמית את גדליה, ואיש לא ידע. למה? כי הם הרגו את כולם, הם הרגו את כולם. מה קרה ליוסף? יעקב יכול לדעת? לא. העד נעלם, חיה רעה אכלהו, אי אפשר לדעת, ואיש לא ידע. ואנחנו ניתן רגע, נמשיך רגע. ויבואו אנשים משכם ומשילו ומשומרון. מה זה שכם, שילו ושומרון? איפה זה? ישראל. אבל ישראל כבר לא קיימת, וואו, הרבה הרבה זמן, נכון? אנחנו כבר 150 שנה. מי האנשים האלה שמגיעים? האם יכול להיות שאלה הם ישראלים שעוד נשארו בארץ אחרי גלות סנחריב? אנשים משכם, משילו ומשומרון, 80 איש, מגולחי זקן וקרועי בגדים. כמה אנשים? 80, תזכרו את המספר הזה, 80. מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים, ומנחה ולבונה בידם. לאיפה הם הולכים? ומנחה ולבונה בידם להביא בית אדוני. רבותיי, זה שנחרב בית המקדש זה לא אומר שאין עלייה לרגל. אנחנו עושים עלייה לרגל באבל, עולים קרועי בגדים עם המנחה. 80 איש הולכים, 80 איש הולכים. ויצא ישמעאל בן נתניה לקראתה מן המצפה, הולך הלוך ובוכה. והיא כתגוש אותם ויאמר עליהם, בואו, בואו אל גדליה בן אחיקם. והיא כבואם אל תוך העיר, וישחתם ישמעאל בנתניה אל, תקראו את זה יחד איתי כי אחרת אתם לא תאמינו לי, אל תוך הבור. איזה בור? זה הבור הזה? ומתי פעם אחרונה שמעת את המילה בור? כאילו מה? רגע רגע, אבל אמרתם 80 איש, מה הקשר ל-80 איש? ועשרה אנשים מתוך ה-80 נמצאו בם ויאמרו אל ישמעאל אל תמיתנו כי יש לנו מטמונים בשדה חיטים ושעורים ושמן ודבש ויחדל ולא ימיתן בתוך אחיהם. אז כמה הוא הרג? 70. ומה זה 70? 70 נפש ירדו מצרים. מה תגידו, זורקים לנו פה רמזי? זה הרי בואו עכשיו רגע של בואו ניצור, זה הרי ברור שזה לא אותו סיפור, אבל האם יכול להיות שהמספר פה מכניס לנו את החלקים האלה כדי שכל הזמן יהדהד לנו בזיכרון משהו שקרה בספר בראשית? לדעתי כן. להערכתי העניין הזה בכוונה. ועוד רגע אנחנו נחזור לבור, עוד רגע נחזור לבור. והבור, הנה, והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו. אם במקרה שכחתם מה הבור הזה או אתם לא זוכרים טוב, אל תדאגו, אני אזכיר לכם, אומר ירמיהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני בעשה מלך ישראל, אותו מילה ישמעאל בנתניהו חללים. אותו הבור הזה שהיה רגע מריבה בין ישראל לבין יהודה, הבור הזה של המצור, ישמעאל מגיע וממלא אותו בחללים מישראל. כי ישמעאל בא ואומר, רבותיי, על הכיסא הזה לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את מקומו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. לא יהיה פה מלך אחר, אומר ישמעאל, ואנחנו לא נקבל ישראלים ואנחנו לא נקבל תבוסתנים מתוך שבט יהודה, רק מלכות נצר לבית דוד. וזהו רבותיי הסיפור. וזה מרתק, מיד אחרי הסיפור הזה, מיד אחרי הסיפור הזה, שימו לב, אני קופץ עכשיו, שימו לב, אני הולך, שימו לב, לירמיהו, פרק מ"ב, פסוק א', אחרי המעשה, ממש, אני עוזב מה שקורה ליוחנן בן גמליאל, שימו לב עכשיו מה קורה לעם. אנחנו יודעים מספר מלכים מה קורה לעם, הלך מצרים. בואו נראה עכשיו את הסיפור המלא, רבותיי, ובזה אנחנו נסיים. יהיה גם מוסר הסכם, כאילו אנחנו לא נשאיר את כולם פה בדיכאון של הסיפור, לא, לא לדאוג. כן, אנחנו נמלא את הבור, נמלא את הבור בטוב. או, לא, אבל סכם מה קורה, לא, הבור שלי הוא שלו זה בתוך בית יונתן, זה מקום אחר. ירמיהו מ"ב פסוק א', ירמיהו פרק מ"ב פסוק א', ויגשו כל שרי החיילים ויוחנן בן קרח וזניהו בן יושע וכל העם, כל העם מקטון ועד גדול, ויאמרו אל ירמיהו הנביא, טיפול נתחינתנו לפניך והתפלל בעדנו אל אדוני אלוהיך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך רואות אותנו. הפסוק הזה מרתק. זהו מן הפסוקים היחידים בתנ"ך שעם ישראל או עם יהודה הולך לנביא ואומרים לו, תתפלל בבקשה עלינו, ויותר מזה מה אנחנו נראה, תשאל בבקשה את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, וכל מה שהוא יגיד לעשות אנחנו נעשה. רבותיי, אנחנו עם, ובגלל שאני חלק מהעם הזה אני מרגיש שאני יכול להגיד את זה בלב שלם, אנחנו עם סורר ומורה, אנחנו עם שלא מקשיב לנביאים שלו דרך קבע. אנחנו במקרה הטוב לא מקשיבים להם, במקרה היותר גרוע אוסרים אותם. ההיסטוריה שלנו זה של עם שלא מקשיב לנביאים. יש ספר אחד בתנ"ך של עם שהוא מקשיב לנביא והוא לא משלנו. ביומה והאשורים. נכון? אני לא אומר כאילו, בכל זאת, אתה יודע מה, יש פה איזשהו, לכן אני בא ואומר, כאשר סוף סוף הם מגיעים לנביא, אתה אומר, וואו, שינוי, מהפך, ואם אנחנו נלך עוד יותר, זה לא שעם כל הכבוד לספר יונה, הוא נתן פה נבואה מקיר לקיר, חוסב להבות, כה אמר השם, לא! חמש מילים, עוד 40 יום בנינווה נהפכת, זהו! זוהי נבואת יונה, חמש מילים, שינה עם שלם. לא סתם יש מספיק דעות בין הפרשנים שיונה לא רצה ללכת לנבואה שלו כדי שזה לא יראה לקדוש ברוך הוא עד כמה ישראל גרועים. ולכן כאשר יש לנו פה ממש מה שנקרא סוף התנ"ך, את המקום הזה שבו העם הולך לירמיהו ואומר, בבקשה תגיד לנו מה, תתפלל לאלוהים, לאלוהים שלך, שלך תגיד לנו לעשות, ויגד לנו אדוני, אני ממשיך, ויגד לנו אדוני אלוהיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. ויאמר עליהם ירמיהו הנביא, שמעתי, הנני מתפלל אל אדוני אלוהיכם כדברכם, והיה כל הדבר אשר יענה אדוני אתכם אגיד לכם, לא אמנע מכל, לא אמנע מכם דבר. רק שיהיה ברור, זה אותו הנביא שהקדוש ברוך הוא אמר לו כמה שנים טובות לפני זה, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה. נביא בגדול, תמיד אנחנו, לימדו אותנו יפה שנביא המטרה המרכזית שלו זה להביא את דבר אלוהים לעם, אבל נביא הוא גם צינור. המטרה, אחת מהמטרות של נביא זה גם להביא את דבר העם לאלוהים. מי הוא הנביא הראשון בתנ"ך? לא, האדם הראשון שנקרא נביא בתנ"ך, הנה עוד חידה טריוויה קטנה, אברהם אבינו. מתי אברהם נקרא נביא? הקדוש ברוך הוא קורא לו נביא כאשר פרעה מלך מצרים לוקח, רגע, זה היה פרעה שזה היה, כן, יכול להביא מלך, כן, לוקח את שרה, ואז הקדוש ברוך הוא נוגע אותו, אומר לו, נוגע אותו בנגעים, ואז אלימלך אומר, אבל אני לא נגעתי בה, ואז אמר הקדוש ברוך הוא, ידעתי, על כן לא הרגתיך, ואתה לך לאברהם והתפלל בעדיך כי נביא הוא. ואומר, התפקיד הראשון, אם תרצו, בתנ"ך של נביא, זה להתפלל בעד העם. נביא, אם הוא לא מתפלל בעד העם, מבחינת התנ"ך, לא עושה את תפקידו נאמנה, עושה רק חצי עבודה. אז הולך ירמיהו, שמעתי, הנני מתפלל אל אדוני אלוהיכם כדברכם, והיה כל הדבר אשר יענה אדוני אתכם, אגיד לכם, לא אמנע מכם דבר. שימו לב מה הוא לא אומר ירמיהו, הוא לא אומר לכם כל אשר יגיד לכם מה שהם תעשו. למה? כי הוא למוד ניסיון. איך אומרים? הוא מכיר, נכון? הוא מכיר אותם לא מאתמול. הוא אומר, ציפיות נמוכות? בואו, אומר מיה, אולי נופתע לטובה. כן? ועכשיו הם אומרים לו, שימו לב, והמה, אמרו אל ירמיהו, יהי אדוני בנו לעד אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר אשר ישלחך אדוני אלוהיך אלינו כן נעשה, אם טוב ואם רע בכל אדוני אלוהינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו נשמע למען אשר יטב לנו, כי נשמע בכל אדוני אלוהינו. ויהי מקץ עשרת ימים, שוב עשרה, 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 ויהי דבר אדוני לירמיהו, ויקרא אל יוחנן בן קרח ואל כל שרי החיילים אשר איתו ולכל העם מקטון ועד גדול, ויאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו, אם שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא הרוס ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי על הרעה אשר עשיתי. למה זה כל כך יפה? כי מי שזוכר את נבואת ההקדשה של ירמיהו, הנה נתתיך, זוכרים? לנטוש לנטוש ולהרוס ולבנות ולנטוע. הנה אומר ירמיהו, הגיע הזמן לבנות, הגיע הזמן לנטוע. אני כבר זקן, אומר ירמיהו, נטשנו, הרסנו, הכל גמור, זה הרגע, תקשיבו לי, אפשר לשבת, אפשר לבנות, בניתי אתכם ולא ארוץ, ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם, אל תראו מפני מלך בבל אשר אתם מראים מפניו, אל תראו ממנו נאום אדוני, כי איתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו, ואתן לכם רחמים וריחם אתכם וישיב אתכם אל אדמתכם. ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמו בכל אדוני אלוהיכם לאמור, כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה, וכל שופר לא נשמע, וללחם לא נראה בשם נשב, ואתה לכן שימו דבר אדוני שרית יהודה, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אם אתם שומתם סימון פניכם לבוא מצרים, ובאתם לגור שמה, והייתה החרב אשר אתם מראים ממנה שם, תשיג אתכם בארץ מצרים. והרעב אשר אתם דואגים ממנו שם, ייבק אחריכם מצרים, ושם תמותו. וממשיך 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 וממשיך. אני רוצה לקפוץ ממש עוד 6-7 פסוקים קדימה. ויהי כחלות ירמיהו, רואים את זה? ממש כמה פסוקים קדימה, ויהי כחלות ירמיהו, זה פסקה חדשה. איזה? מ"ג. שימו לב כמה עשו. ויהי כחלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי אדוני אלוהם אשר שלחו אדוני אלוהם עליהם, את כל הדברים האלה. ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל אנשים הזדים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר. זוכרים את גדליהו שהלך ואמר ליוחנן, שקר אתה דובר את ישמעאל? אותו יוחנן עכשיו הולך לירמיהו ואומר, שקר אתה מדבר, לא שלחך אדוני אלינו לאמור, לא תבואו מצרים לגור שם. ואם נקפוץ לירמיהו פרק מ"ג פסוק ז', ויבואו ארץ מצרים כי לא שמעו בקול אדוני ויבואו עד תחפנחס. ורבותיי, בגדול זהו, יש עוד קצת, עוד מעט נגיע לזה, זהו סיום התנ"ך. עשינו מעגל אחד קטן בתורה של להגיע למצרים רק כדי לצאת ממצרים. האם יכול להיות שעשינו את כל התורה כדי לצאת ממצרים רק כדי לסגור את התנ"ך כאשר אנחנו חוזרים למצרים? האם הסיפור של התנ"ך שאנחנו מחזיקים בתוך התיק שלנו זה לא קושן אלא יותר כמו כתב תביעה אליי היום בתור אחד מעם שלא למד מניסיון? ושנאת אחים הביאה אותו למצרים, ושנאת אחים החזירה אותו עוד פעם למצרים. האם זה יכול להיות שזה מה שאני מחזיק בכיס? אבל התנ"ך לא מסיים שם. הוא מסיים בסוף דברי הימים, ממש ממש כאילו בהתחלה. והוא אומר ככה, שימו לב, ממש בסוף דברי הימים. ויגל אשר, אפשר לפתוח, אפשר גם להקשיב, זה בסדר. ויגל השארית מן החרב אל בבל, והיו לו לבניו לעבדים, עד בלוך מלכות פרס, למלות דבר אדוני בפי ירמיהו, עד רצתה ארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה שבתה למלות 70 שנה. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני בפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית אשר בירושלים, אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו אדוני אלוהיו עמו ויעל. ואיך זה ממשיך? ההחלטה שלנו, או כמו שאני אומר לילדים שאני מדבר, ההחלטה רבותיי שלכם. תודה רבה.